י"ג בחלום. אמרנו בחלום מופיע הסולם, החלום המפורסם, אבל לא צריך לשכוח את שבחלום הזה מופיע גם ריבונו של עולם. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. וכאן מבטיח לו את כל ההבטחות להמשך. אומר רש"י, הנה אנוכי ניצב עליו. מי זה עליו? על הסולם. הסולם רמז לנו על החיבור הזה בין שמיים לארץ. אז השם ניצב עליו, הוא רומז לנו על המציאות שאנחנו חיים בה, או על האדם. השם ניצב עליו. אומר רש"י, מה ניצב עליו? לשומרו. גבוה מעל גבוה שומר, כך אנחנו אומרים. ריבונו של עולם, כל העולם המורכב הזה שאנחנו חיים בו, ששמיים וארץ ועולים ויורדים בו, הקדוש ברוך הוא מעל כל זה. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת אומרת, אומרים חז"ל, רוחו של משיח מרחפת על כל התוהו ובוהו הזה. הארץ הייתה תוהו ובוהו, על כל ההיסטוריה, על כל המציאות כולה. מעל כל זה צריך לדעת, ריבונו של עולם שומר על הכל, מכוון את הכל, מסדר את הכל. למרות שלא רואים את הדבר הזה, אבל זאת היא המציאות לאמיתה. כמו שאמרנו פעם שעברה, יש שני מימדים למציאות. יש המימד המשתנה, המתקדם, העולם שאנחנו חיים בו, שעולם, אבל השורש לכל הדבר הזה, ריבונו של עולם, שהוא שומר על הכל ומנחה את הכל, והוא לא משתנה, והוא קיים, ולהתמחשבה תפיסה בכלל, הוא בכלל נסתר, אבל הוא עומד ביסוד הכל, הוא השורש של הכל. דבר שני, ויאמר, אני השם אלוקי אברהם, אביך אלוקי יצחק. אומר רש"י, אף על פי שלא מצינו במקרא שייחד הקדוש ברוך הוא שמו על הצדיקים בחייהם, רק אחרי מותם. כתוב זכר צדיק לברכה. אבל מתי אומרים זכר צדיק לברכה? אחרי מותו אומרים זכר צדיק לברכה. אבל יצחק, צריך לזכור שיצחק שלח אותו לחרן, עדיין יצחק חי. פעם שעברה מישהו שאל, יצא בבאר שבע, מה עם יצחק? התשובה כאן ברש"י, מה היה עם יצחק? אומר רש"י, איך הוא קרא לו בכלל? אלוקי יצחק, הרי הוא חי עדיין. ולמה אסור לקרוא לאדם בחייו על שם, כן, אלוהי, על שם השם? מדוע? הוא אומר, משום שנאמר, אין בקדושיו לא יאמין. דהיינו, אדם הוא אדם, אפילו שהוא צדיק, יכול להיות. שהוא בסך הכל בן אדם, יכול להיות, יקרו לו על שם אלוקים, יום אחד הוא יהיה, יקרו לו האלוקי האלוקי, כמו המקובלים, קוראים להם האלוקים האלוקי, פתאום יום אחד התפקר, אני יודע, מה קרה עם האלוקים שלו, לנו נעלם. אבל יצחק היה משהו מיוחד, למה הוא לא חשש לקרוא לו אלוקי יצחק? אומר רש"י, כאן ייחד שמו על יצחק, למרות שעדיין חי, לפי שקהו עיניו, הוא היה כבר עיוור, וקלו בבית, והרי הוא כמת, ויצר הרע פסק מנו. כנראה זהו, הוא ישב בתוך הבית, כבר לא היה לו יצר הרע. אז אם אין לו יצר הרע, אז הוא כבר לא יחטא. אז אם הוא לא יחטא, כבר אפשר לקרוא לו האלוקי. אם בוודאי הוא לא יחטא, אפשר לקרוא לו האלוקי. אז זו התשובה, אמרו, הרי יצא מבאר שבע, ונשאר יצחק בבאר שבע. אבל כבר יצחק קהו עיניו, הוא כבר לא היה בעל השפעה, הוא היה ספון בביתו. דבר נוסף, שוכב עליה, על ארץ ישראל. ארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. כיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ תחתיו. מה זאת אומרת כיפל תחתיו? צריך להבין, זה נקרא דבר תמציתי. בתמצית יש את הכל. דהיינו, נקרא עובר או זרע, נאמר. בעובר או בזרע יש כבר את כל האדם. למרות שזה דבר מיקרוסקופי, זה דבר קטן. אבל מה, הכל גנוז שם, כל ה... איך אומרים היום? גנים, אני יודע, לא... כל הכרומוזומים, כל הדברים הקטנים האלה, הם כבר גנוזים בתוך הדבר המיקרוסקופי הזה. ומזה הולך ומתפתח לו האדם כפי שהוא מתפתח, למרות שזה דבר שהוא מקופל. לכן אומרים, הגמרא, מסכת נידה אומרת, שעובר בבטן אמו הוא דומה לפנקס מקופל. הוא ככה, הוא עם הידיים ורגליים מקופל, אבל התינוק, העובר, יש לו צורה של... הוא מקופל. אבל מה? הוא מקפל בתוכו את כל האדם שהוא יוצא אחר כך. ונר מונח על ראשו, מאיר מקצה העולם מקצה העולם. ככה אומר, ככה אומר הגמרא. כשיוצא מבית אמו, משכח לו את התורה, ורק כל מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בעצם מוציאים מן הכוח אל הפועל את מה שמקופל בנו, את מה שנמצא בתוכנו. אותו דבר, כאן לגבי ארץ ישראל. ארץ ישראל זה ודאי שטח גדול מאוד. אבל הפעולה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שאתה שוכב עליה, מה שאתה שוכב כאן על הדלת אמות האלה, תדע לך, כל ארץ ישראל על דלת אמות האלה. הכל מקופל כאן, הכל נמצא כאן. והשכיבה הזאת על הארץ הזאת, היא תקל על בניך לכבוש את ארץ ישראל, מתי? בדור שלנו, בכל הדורות. כן. זאת אומרת, זו פעולה שיש לה אפקט, השפעתי לאורך כל הדורות. הוא אצל אברהם אבינו כתוב שהוא אומר, קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. אז אומרים, מה זה קום מתהלך בארץ לאורכה? אומר, תדע לך, כל מקום שהיה הולך, הוא אומר, כאן יהיה הקרב בגבעת התחמושת. כאן יהיה זה מתפלל כל מקום ומקום. וזה הקל עלינו, מקל עלינו לאורך כל הדורות, לכבוש בחזרה את ארץ ישראל. אז השכיבה הזאת הייתה תכליתית, לא היה שכיבה סתמית. אלא אומר, אני שוכב כאן, כי אני יודע שהוא מכיר בשכיבה הזאת, זה, כמו שרש"י אומר כאן, יהיה נוכל להיכבש לבדה, ולא יהיה כל כך קשה. בעזרת השם, גם היום דרך. אנחנו כובשים את הארץ לא רק בזכות עצמנו, אלא בזכות אבות. בזכות השכיבה של יעקב אבינו על הארץ.
גם הוא בעצמו לא ידע מה הוא עושה.
מי?
הוא בעצמו לא ידע שבעצם הוא עושה את זה.
ודאי הוא לא ידע, עד שהוא למד את רש"י. כשיעקב למד את רש"י הוא התחיל להבין. ידע. מה אתה חושב שהוא לא למד את רש"י? זה שאלה. משנה ד' במגילה פרק א', קראו את המגילה באדר ראשון ונתעברה השנה. היום אנחנו יודעים מראש על עיבור השנים, אבל פעם זה לא היה כך. פעם היו מעברים את השנה על ידי זה שהיו יושבים חכמים ודנים באדר, באדר, האם להוסיף אדר ב' או לא להוסיף אדר ב'. עכשיו הם עשו את החשבונות האלה בסוף אדר, ועשו כבר פורים, עשו פורים ביהוד א' באדר א', הם לא ידעו שיהיה אדר ב', ואחר כך קבעו שיהיה אדר ב'. קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה. אז מה, זהו, כבר לא קוראים עוד פעם את המגילה? אומרת לא, המשנה אומרת קוראים אותה באדר השני. למה קוראים אותה באדר השני? כי אדר השני זה סמוך לפסח. אומרים חכמים, סומכים גאולה לגאולה. הגאולה של ישראל בימי מרדכי היהודי והגאולה של מצרים, כן. אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. דהיינו, מה זאת אומרת קריאת המגילה ומתנות לאביונים? שהם נוהגים באדר השני ולא בראשון. ואמרו, הטעם בגמרא משום שמיכת גאולת פורים, או, בדיוק הוא מביא, גאולת פורים לגאולת הפסח. אבל לעניין הספד ותענית שווים הם, שב ב-14 ו-15, באדר ראשון, אסורים בהספד ובתענית. כן, אז עיקר המצווה, ראינו, זה באדר השני. כן, קריאת המגילה ומתנות לאביונים, עושים באדר אדר שני, זהו העיקר. ואם עשינו את זה באדר ראשון, לא יצאנו ידי חובתנו, וצריך לחזור ולעשות את זה. כן, מה אתה לא יודע? לנו זה לא יוצא, אבל לפי אדם טועה, אני יודע, אם עושה באיזה איבא או קיינוס, אני לא יודע איפה. פתאום מסתבר, יש לו פעמיים אדר. אין אותי. זה לא יצא ידי חובתו, אלא יוצא רצת עוד פעם ב... קריאת המגילה, מתנות לאביונים וכל מה שכרוך לפורים. מה? מה? לא, זה לא רק לשני, בכלל, אני לא צריך להסתכל בהלכה, האם מתנות לאביונים זה דבר משנה עצמו, או אפשר לקרות, אני צריך להסתכל בהלכה. הרב צריך להבין את המאמר הזה על רקע הזמן והמקום שהרב חי בו. הדברים האלה נכתבו לפני 100 שנה בערך, אולי יותר. באותו זמן היה שיח חשיכה, זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה, פרעות ברוסיה. מה שמפעל ההתיישבות היה לא רק בחיתוליו, לפני חיתוליו, זה היה משהו נזערי, משהו קטן מאוד. והרב, עם האורות שלו, אורות, 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 אורות. והוא בכתבים שלו, הוא מרגיש את השליחות הזאת, להאיר את האפלה. היינו במצב של חושך מבחינה לאומית, מבחינת עם ישראל בכללותו וגם בארץ ישראל. והוא רואה את האורות, ואחרים לא רואים את האורות. והוא רואה את עצמו כמבשר לעם ישראל, שהגיע באמת כעת לחננה כבא מועד. על רקע זה נביא את הדברים שהוא כותב כאן. מצווה לטעום בפה מלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. אז זה היה אומר, הרב סילן ששמעתי ממנו אומר ככה, ארץ זבת חלב ודבש. למה ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש? חלב ודבש זה דברים טעימים, מה אתם אומרים? צריך לטעום, אומר כאן. מה הוא אומר? לטעום בפה מלא מארץ זבת חלב ודבש. מה זה הזבת חלב ודבש הזה? ארץ ישראל היא ארץ טובה, שהטובה האלוקית מתגלה כאן. האור האלוקי, הטוב האלוקי מתגלה בעצים, באבנים, באנשים, בכל דבר. זה סגולת ארץ ישראל. אוויר עד ארץ ישראל מחכים חוכמת הקודש. ומה זה חוכמת הקודש? לגלות את טוב השם. וזה סגולת ארץ ישראל, וזה סגולת עם ישראל. ואת הדבר הזה צריך לטעום. אתה הולך במדבר יהודה, איזה אור, איזה יופי, איזה הנשמה, לא נדבר על הנוף החיצוני. אותו דבר בכל דבר. אז הרב אומר, מצווה לטעום בפה מלא תענוג מתיקות זיו קדושה הרננה של ארץ ישראל, למען תשבעו וינקתם משוד תנחומיה. למען תמוצו והתענקתם מזיו כבודה של ארץ ישראל. וצריכים להודיע לכל העולם כולו, לעלובי הגלות האפלה, זה השופר, כי הצינור של החיים המלאים שפע אור ונעימות קדושה של ארץ חמדתנו, החל להיפתח. הוא בא להודיע, רבותיי, חזרנו הביתה. חזרנו למקום שבו מתגלה כבוד השם בגדול. כבוד השם זה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא מתגלה בגדול. צריך להודיע. למי להודיע? ליושבי הגלות החשיכה. הניצנים נראו בארץ. עת הזמיר הגיע. וכל התור נשמע בארצנו. ארץ נעימה דורשת היא את בניה. פושטת את זרועותיה אלוקים באהבה. זרועות יוד קי. אלוקים באהבה, על כל פשעים היא תכסה באהבתה. זה מה שאומר את הרציון, אומר, מה זה זבת חלב ודבש? דבש עושים דבורים, שזה מאכל שאסור לאכול את הדבורה, אבל את הדבש כן מותר. זאת אומרת, זה הופך, הדבר תמה הופך לדבר טהור. אותו דבר חלב, מה זה חלב? חלב זה דם בצבע לבן, דם אסור לשתות, אבל החלב מותר לשתות. לכאורה זה אותו דבר, רק החליף את הצבע. זה תכונתה של ארץ ישראל, שמתאר את הכל, מכסה באהבתה. על כל פשעים היא מכסה באהבתה. שובו שובו בנים גולים, בנים נידחים, לחק עמכם, הוא זועק, הוא כואב, כמה שהוא הצטער על זה, והיה משתדל על זה שיבוא ישראל לארץ ישראל. שובו וזכרו אל חיים מחוללכם, זכרו נעימות מתיקות של עוז אהבתו, שמתגלה בארץ ישראל, אשר בבית עימנו וחדר אורתנו, הנה הוא מייחל לגלותה לנו, ואם ראשית הגילוי רק קווי אור דקים אנו רואים, כמו שאמרתי, זה היה רק בהתחלה, פה ושם, התחלות של משהו, התיישבות, עלייה, במהרה תפרוץ האורה, מלוא רוחב ארצנו, עמנו אל. כנראה שהוא הכיר את העיר עמנו אל, אחרת לה. עמנו אל. ממש הוא חלק, כמו אדם ברוח הקודש, הוא חוזה את ה... הוא היה לו רוח הקודש, הוא אומר, רבותיי, עד היינו כל כך עלובים, כל כך מסכנים. הוא אומר, רבותיי, תראו מה שאנחנו רואים היום בחוש, מיליוני יהודים בארץ ישראל, הוא אומר, זה דבר ודאי. אנחנו פתחנו פתח, אשר יתחילו לזרום המיליונים. וגם אנחנו בדור שלנו רק בהתחלת העניין. אבל כבר הפתח רחב יותר, הרבה יותר גדול. ונזכה מתוך כך לגאולה שלמה, ומהרה בנחמה שלמה גם, ומהרה בימינו אמן. סיום אורות ישראל. אבל צריך לחזור על זה 1,100 פעם, וגם זה לא יספיק. על אורות ישראל.